I think Amazon should start paying their taxes. I don't give a damn how big they are. The Lord Almighty should absolutely be in a position where they pay no tax and make billions and billions and billions of dollars, number one. Number two, I think that companies should be in a position where they start paying their employees a decent wage and protect their employees. And so that's the whole notion of this is, are you playing the game fairly? Come on, man. That's not the capitalist system. Friedman is not alive and well, but he seems to be running the show here.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע גיא רולניק. ענת ג'ורג'י, שותפתי לפודקאסט הזה מאז השקתו לפני חצי שנה, נמצאת השבוע בחופשה, אי שם במדבר, והיא תשוב בשבוע הבא. שמענו בפתיח את נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בריאיון לרשת הטלוויזיה CNBC ערב הבחירות בארצות הברית במאי 2020. ביידן בהתבטאות מאוד לוחמנית נגד אמריקה התאגידית, נגד אמזון במקרה הזה, והוא מכריז שעידן המדיניות הכלכלית השואבת השראה מרעיונות השוק החופשי של מילטון פרידמן, העידן הזה ייגמר אם הוא יגיע לבית הלבן. רבים סברו שמהרטוריקה הזאת לא יישאר הרבה מבידה וביידן יגיע לבית הלבן, שהרי הבטחות בחירות טבען להתפוגג לאחר הבחירות. אבל הדוד הישנוני, סליפי ג'ו, כמו שקרא לו דונלד טראמפ, האיש שלא השאיר חותם משמעותי ב-40 השנים שלו בפוליטיקה וב-8 השנים שכיהן כסגנו של ברק אובמה, הדוד הישנוני פתח את הכהונה שלו בתנופה של החלטות משמעותיות, וממועמד מתון של פשרה, הוא הפך לפתע לנשיא שרבים מעריכים שהוא עשוי להיות מהפכן של ממש. טרנספורמטיב הם קוראים לו. כאשר המודל הוא לפעמים לא פחות מאשר פרנקלין דלאנו רוזוולט, שהוביל את הניו דיל, הרפורמות הכלכליות הגדולות של שנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת. האם אמריקה עומדת בפני שינוי כלכלי דרמטי במדיניות הכלכלית? האם אנחנו חוזים בסוף עידן הנאו-ליברליזם, המדיניות שמאמינה בשוק חופשי שמסדר את הכל? מה אפשר ללמוד משרשרת ההחלטות האחרונות שקיבל ביידן, מההצהרות של שרת האוצר שמינה, ומהעמדה שלו מול ענקיות האינטרנט? זה הנושא של הפודקאסט היום. מי שעוקבת מאוד מקרוב ללא הפסקה אחרי המדיניות הכלכלית בארצות הברית, הפוליטיקה האמריקאית, השווקים בוול סטריט וחברות הענק, היא עורכת הגלובל של דה מרקר מזה 21 שנה, דפנה מאור. דפנה, מי שמכיר אותה יודע, היא מכונת עבודה שאצלה כל דקה נמדדת. לגרור אותה לאולפן שלנו לשיחה של כמעט שעה זה די נדיר. אנסה להשתמש בהזדמנות הזאת כדי לדרוש ממנה תשובות לשאלות שהיא לא תמיד נדרשת אליהם. מיד מתחילים. דפנה, אמרתי למאזינים שאת כבר 21 שנה עורכת הכלכלה הגלובלית בדה מרקר. אני צודק?
נכון, בסוף 99, סביבת ההייטק, נפגשנו לראשונה בהר קפה, בשנקר בהרצליה פיתוח, ואתה ושותפיך להקמת דה מרקר הצעתם לי להצטרף לעיתון חדש אינטרנטי. עכשיו, אני חייבת להגיד שלא ידעתי מה זה הדבר הזה, והייתי מאוד מאוד סקפטית. ומצד שני, בנוסף לזה אולי, לא היה לי שום קשר לכלכלה, למרות שהיה לי MBA, אז בוא נגיד שעשינו דרך ארוכה מאז. דה מרקר, אתה, אני.
אז דפנה, את מתחילה לחסות את הכלכלה הגלובלית בדה מרקר מיד עם הקמתו בתחילת שנת 2000, שאלה בעצם הימים של שיא הנאו-ליברליזם, זאת מדיניות כלכלית ש... לעתים קרובות משרתת לפני הכל את האינטרסים של חברות הענק. ביל קלינטון מסיים אז קדנציה של 8 שנים, בהם הוא שובר ימינה עם המדיניות הכלכלית של המפלגה הדמוקרטית. המפלגה הדמוקרטית מתחילה אז לנטוש את עובדי הצווארון הכחול ומעמד הביניים, ואז ג'ורג' בוש נכנס לבית הלבן ומגשים את החלומות הרטובים ביותר של מכוני המחקר הנאו-קונסרבטיביים, הוא גם יוצא למלחמה בעיראק על בסיס מה שהתברר בהמשך כמידע מודיעיני כוזב, וגם חותך את המיסים לעשירים, ובמידה רבה תור הזהב של המיון העליון והאלפיון העליון בארצות הברית, ולא רק שם, מתחיל.
אני אקח צעד אחד קצת אחורה. הזכרת הנאו-ליברליזם שבעצם משרת את האינטרסים של חברות הענק והעשירים, אבל הטענה שלו, ואני חושבת שזה סוג של מקסם שבעצם סינבר את כל העולם, בזכות הטיעונים הדי משכנעים, זה שאם ניתן הזדמנות לאנשים להתעשר, אפילו לאנשים מעטים, אז כולם ירוויחו מזה. זה יחלחל למטה. השוק החופשי והסרת כל הרסנים, בעצם תאפשר לכולם ליהנות מזה. וזה בעצם הטיעון, זה נורא חשוב להבין את זה. עכשיו, 10 השנים שלפני 2008, בעצם התאפיינו באיזה ריצה מטורפת אחר נכסים כמו נדלן ומניות, ולמה? מפני שהריבית הייתה במהלך של ירידה, אבל הירידה לא התחילה בשנת 2001, או אחרי 9-11, או אחרי המיתון של הדוטקום. היא התחילה כבר ב-1980, וירדה וירדה וירדה. אחד האנשים במרכז הסיפור הזה, אני חושבת שהוא היה ממש ציר, היה אלן גרינספן, יושב ראש הבנק הפדרלי. שבטיעון של נורא כדאי שכמה שיותר אמריקאים יהיה להם בית משלהם, וזה טוב שלכולם יהיו בתים, בעצם עודדו גם במדיניות של הבנק הפדרלי, וגם בכל הלך הרוח, אנשים להשקיע בבתים, לקחת משכנתאות, לקחת אשראי, ככל שהורידו את הריבית זה היה זול יותר וכדאי יותר. גרינספן בדיעבד, שנים אחרי זה טען, לא הייתה לנו ברירה אלא להוריד את הריבית, סין אשמה. למה סין אשמה? סין יצאה סוג של דפלציה, ירידת מחירים, קנתה בערימות את אגרות החוב של ארצות הברית, אגרות החוב הממשלתיות. הסינים הרי חרוצים ועובדים, ויש להם הכנסות מאוד גדולות מהייצוא שלהם, איפה הם יכנו את הכסף הזה? הם קונים אגח אמריקאיות. כשהם קונים אותם, התשואות של האגח יורדות, ואין ברירה אלא להוריד את הריבית. עכשיו, הזכרת את ביל קלינטון. ביל קלינטון היה ממש אביר הנאו-ליברליזם. הם ביטלו רגולציות. לארי סמרס, שר האוצר שלו, כיהן על אחד המהלכים הגדולים שבו בעצם הוא ביטל חוק שנקבע כבר בשפל הגדול, גלאס סטיגל, שהפריד בין הבנקים, שמשרתים את כל הציבור, לבין הסיכונים שלהם בהשקעות. וכתוצאה מכך בעצם נתנו כרטיס פתוח לבנקים, לשלח כל רסן ולרדוף אחר הכי הרבה סיכונים, מקסימום סיכונים במינימום זמן. וזה בעצם העשור הזה שהוביל ל-2008. ורעידת אדמה הזאת היא כמעט מוטטה את המערכת הפיננסית העולמית. תוך יום אחד קרסו חברות Lehman Brothers, כמעט התמוטטה AIG, חברת הביטוח הגדולה בעולם. זה היה הלם שלא נראה, אני חושבת, מאז 1929, בשווקים הפיננסיים ובמערכת הפיננסית העולמית.
אנחנו מיד נחזור לדבר על המשבר הפיננסי ועל אלן גרינספן, אבל לפני שנצלול לכל הנושאים האלה, אני רוצה להתחיל בשאלה מקדמית. חלק מהמאזינים שלנו שואלים, למה אנחנו עוסקים כל כך בכלכלה האמריקאית ובשוק ההון האמריקאית כאן בישראל, ולדעתי בערך 50% או אפילו יותר מהכתיבה העיתונאית שלנו בדמרקר היום, וגם לפני 20 שנה כשהעיתון הוקם, עוסקת בארצות הברית. למה בעצם, דפנה?
זה נכון. בערך 50%. אני בתור אדם שגם למד דיסציפלינה מדעית וגם מאוד אוהב להתחיל מהמספרים, מהעובדות, מהניתוח שלהן, בדקתי את זה כמה פעמים. בשבוע האחרון היו לנו דברים גם על מיינמר וגם על כלכלות ברחבי העולם, אבל הסיבה שארצות הברית מככבת ותופסת חלק כל כך גדול היא מאוד מאוד פשוטה ואני חושבת הגיונית. קודם כל זו עדיין הכלכלה הגדולה ביותר בעולם. דבר שני, זו המעצמה מכל בחינה שהיא עדיין המובילה, בכל הדברים. זו התרבות המגוונת ביותר, זו הכלכלה המגוונת ביותר, עם כל הכבוד לסין, לכל מיני נמרים אלו ואחרים. ארצות הברית היא עדיין על כל פגמיה ועל כל הדברים שאנחנו מוצאים כהולכים ונחלשים, היא עדיין הכלכלה הכי מגוונת, ואולי גם הכי נמרצת ויזמית בעולם. ארצות הברית מאוד משפיעה על ישראל, וזה לא רק הבמה הגיאופוליטית, כמו שאמרת, ניאו-ליברליזם. ניאו-ליברליזם שלט בארצות הברית במשך עשרות שנים. בישראל מסתכלים עליו, אולי באיחור גם, ורוצים לעשות אותו הדבר. אז המגמות שמכתיבות לעולם, ולנו הרבה ממה שאנחנו עושים, ולכן יש לזה חשיבות גדולה עבורנו.
הניאו-ליברליזם מחלחל לישראל כבר 30 שנה, בעצם מאז המשבר הכלכלי הגדול של אמצע שנות ה-80, ואגב, איכשהו הוא קצת קשור לחבורה שהזכרת, לחבורה של שר האוצר בממשל קלינטון, בוב רובין, וללארי סאמרס, שאחר כך החליף אותו, ולאלן גרינספן, כי אחד מדמות נוספת שהייתה סביב החבורה הזאת לאורך השנים, זה סטנלי פישר. סטנלי פישר מופיע פה פעמיים, פעם אחת בסוף, באמצע שנות ה-80, בתוכנית ההבראה של המשק הישראלי, שהוא מופיע מטעם קרן המטבע פה באמצע שמונות ה-80, וכמובן שהוא חוזר הנה לאחר מכן כנגיד בנק ישראל. תראי, דפנה, היתרונות בחיבור של ארצות הברית לישראל, או יותר נכון לחיבור של ישראל לארצות הברית, הם די ברורים, בעיקר ההייטק הישראלי מאוד נהנה מזה. אבל יש גם כמובן מחיר, ואני חושב שאני התחלתי להבין אותו לפני 20 שנה, כאשר למדתי מקרוב יותר את המודל של וול סטריט. והתחלתי להבין שוול סטריט, למרות שהיא נחשבת לשוק המשוכלל היותר בעולם, יש בה המון המון פגמים. ואחרי זה הגיע המשבר של 2008, בו אנחנו למדנו את עומק הכישלון של תפיסת העולם של גרינספן ושות, התפיסה הזאת של מינימום רגולציה בכלל, וספציפית גם על המערכת הפיננסית. אני רוצה להזכיר שבוב וודוורד, העיתונאי הנודע מווטרגייט, כתב ביוגרפיה על גרינספן שהוא קרא לה מאסטרו, שרובה הייתה כמובן כתרים וקומפלימנטים, זה היה בשנת 2000, ושמונה שנים אחרי זה, כשהמערכת הפיננסית קורסת, מבינים בקונגרס האמריקאי, שבעצם המודל שהביא לקריסה הזאת, זה מודל שנבנה על ידי גרינספן והחבורה הזאת. אז בוא נשמע מה נאלץ המאסטרו להסביר לקונגרס האמריקאי בסתיו 2008, אחרי שהבנקים בארצות הברית קרסו ונאלצו לקבל חילוץ ממשלתי.
I made a mistake in presuming that the self-interest of organizations, specifically banks and others, was such as that they were best capable of protecting their own shareholders and their equity in the firms.
האמת, דפנה, שאני צופה כל פעם בעדות הזאת של גרינספן בקונגרס, ואני רואה אותה די הרבה, כי אני לפחות פעם בשנה מראה אותה לתלמידים שלי, גם בישראל וגם בארצות הברית. אני חושב שהעדות הזאת היא מדהימה. אני חושב שצריך להכניס אותה לתוכנית הלימודים, לא רק של כלכלה, באוניברסיטאות, אלא גם לתוכנית של מדע המדינה, תקשורת, היסטוריה ובעצם כמעט כל תחום. כי מה קורה כאן בעצם? בא כאן אדם שהיה נחשב לרגולטור הכי חשוב בעולם המערבי משנת 87 עד שנת 2006, ואומר בוועדה בקונגרס שהוא טעה לכל אורך הדרך. אבל לא סתם טעות, אלא הטעות הכי בסיסית שיכול לעשות רגולטור. שהוא האמין שהשוק או הבנקאים יעשו רגולציה יותר טובה על עצמם מאשר הרגולטורים. וזה הרי אבסורד גמור. ברור לכולנו, בוודאי היום, שהתמריצים של הבנקאים, כמו של מנהלים בהרבה תעשיות, לא נמצאים בהלימה למדיניות כלכלית או לפעולות שממקסמות את הרווחה החברתית, ושיש למנהלים בבנקים ובמקומות אחרים, בהיעדר רגולציה, תמריץ אדיר לקחת סיכונים חריגים ולגרום נזקים גדולים ללקוחות שלהם, למשקיעים ולעיתים למערכת הפיננסית כולה.
יש שלוש נקודות שאני רוצה להגיד בנוגע לזה. אחת, גרינספן, כמו הכלכלנים המשפיעים שהזכרת קודם, הם יהודים. זה עוד נקודה של קשר הדוק בין הכלכלה הישראלית לכלכלה האמריקאית. זו התפוצה הכי גדולה בעצם של יהודים.
וואה, זה כבר נשמע כמו הפרוטוקולים של זקני ציון, דפנה, תיזהרי.
כן, אני יודע. אבל הקשרים קיימים. דבר שני, גרינספן, באמת, בתחילת שנות ה-2000, כשעבדנו בדמרקר, גרינספן היה אורים ואטומים. הוא היה האיש שאפשר לסמוך עליו. הוא החזיק את ההגה של הספינה, וכולם היו בטוחים שהכל בסדר. הוא מנווט יהיה בסדר. דרך אגב, הוא היה ידוע כ... אחד הנועמים או הדוברים הכי לא ברורים שיש, הוא אמר דברים ואנשים לא היו מבינים בכלל מה הוא אומר, זה משהו עמום כזה, וכולם היו נורא מתפעלים מזה. וכמעט כולם ריצו אותו. לא זוכרת שאמרו עליו דברים רעים, אבל אני אספר לך נקודה שלישית. כמה שנים אחרי המשבר, ראיינתי את שילה בר, שהייתה בעצם המפקחת על הבנקים. היא הייתה רפובליקאית בזיהוי הפוליטי שלה. אבל היא חשבה כבר ממש בתחילת שנות ה-2000, שמה שעושים עם לדחוף כסף זול ולגרום לאנשים לקנות בתים, זה חוסר אחריות. זה לדחוף לאנשים החלשים יותר, העניים יותר, לדחוף להם חובות, שיהיה להם מאוד קשה לפרוע אותם, בזמן שהכסף הזול הזה, עבור אנשים שיש להם הון ושיש להם נכסים, ושיש להם את הידע והיכולת למנף אותם ולעשות מהם עוד כסף, מנצלים את זה, והפערים נפתחים. עכשיו, היא טוענת שזה לא הייתה טעות של גרינספן. היא אומרת שהבנק הפדרלי ידע לאורך כל השנים שהמדיניות הזאת היא גורמת לשבר חברתי, שהיא פותחת פערים, שהיא גורמת נזקים, ולמרות זאת את המחיר הזה הם היו מוכנים לשלם בגלל הקונספציות שלהם.
תראי, במידה מסוימת המשבר הפיננסי ואירועים כמו ההודעה של גרינספן בטעות שלו, לדעתי זרו חלק מהזרעים של השינוי שאנחנו רואים בחודשים האחרונים. משהו גדול קורה עכשיו בארצות הברית, והוא הצטברות של עבודה של הרבה מאוד אנשים, שעבודה הזאת הגיעה לדעתי אחרי הקורונה לאיזה בשלות מסוימת. וחשבתי שאולי זו הזדמנות היום, שאנחנו מדברים על המהפכה הזאת שעשויה להגיע, למנות את אותם אנשים.
בוא נתחיל עם מישהו שהרבה אנשים מחבבים, והרבה אנשים מחבבים לא לאהוב אותו. וזה ברני סנדרס. בוא נשמע אחד הנאומים שלו כאשר הוא התמודד מול הילרי קלינטון בסיבוב הקודם.
First difference is I don't take money from big banks. I don't get personal speaking fees from Goldman Sachs.
כן, ברני סנדרס שומר בדרך כלל לסגנון מאופק, גם כאשר היה בקרבות הכי קשים שלו, אבל כאן בדיבייט מול הילרי הוא הלך על מה שהייתה הבטן הכי רכה, אגב לא רק של הילרי קלינטון, אלא למעשה של כל הממסד הפוליטי הדמוקרטי מאז ימי ביל קלינטון. הזכרנו את בוב רובין, שר האוצר, אז מיד הוא בא מוול סטריט, ומיד אחרי הפוליטיקה חזר לוול סטריט. אגב, אחד מסגניו תקופה קצרה בתחילת שנות 2000 היה סטנלי פישר. המפלגה הדמוקרטית עברה בהדרגה לשליטה של מועדון, של אנשי עסקים, עורכי דין, לוביסטים, בנקאים, ואנשי הכסף הגדול, שהצליחו למכור לציבור האמריקאי, לבוחרים של המפלגה הדמוקרטית, את הרעיון שהמחלוקות החשובות בפוליטיקה, זה בעיקר על נושאים חשובים כמו גזע, ג'נדר, קהילה גאה, הפלות, ולכן אין הבדל בין האינטרסים של המיון העליון של התורמים למפלגה הדמוקרטית, לבין האינטרסים של המצביעים הדמוקרטיים ממעמד הביניים שמרוויחים $50,000 בשנה. צריך להסביר, זה אנשים, מעמד הביניים בארצות הברית, החציוני, זה אנשים שכאשר הם מקבלים נניח חשבון מפתיע מרופא של $400, מה שקוראים medical bill, הם פשוט לא מסוגלים לשלם.
כן, הפשיטות רגל אישיות בארצות הברית, הגורם העיקרי להן זה חשבונות בריאות. תראה, לפני 10 שנים, המילה סוציאליסט או סוציאל דמוקרט, הרעיון של פוליטיקאי, סוציאל דמוקרטיה מועמד לנשיאות ארצות הברית, היה בלתי נתפס, לא קיים. אבל סנדרס, לא רק שהוא נהפך למועמד לגיטימי, הוא במשך השנים האחרונות היה פוליטיקאי הכי פופולרי בארצות הברית. צעירים בעיקר נהרו אחריו. יש לזה כמה סיבות. אחת היא סיבה עניינית מאוד. הוא מדבר לליבם של אלה שבאמת נדפקו מהשיטה הכלכלית הקיימת, וחלק גדול מהם זה צעירים. לא צריך להרחיב לדבר על זה שכשירדה הריבית, החסכונות לפנסיה הלכו ונעלמו, אז בני דור הבייבי בום, הבומרס, כמו שהיום מכנים אותם בלעג, הסתדרו עם הריביות הגבוהות וחסכו הרבה כסף, והדור, אפילו לא הדור הצעיר ביותר שיש היום, הדור השני, המילניאלס, אין להם חיסכון, אתה רואה את ההתפלגות של העושר בקרב הדורות, ואתה רואה שהם ממש לא מתקרבים ולא התקרבו אי פעם למה ששני דורות לפניהם עשו. דבר שני, השכלה בארצות הברית. פתאום השכלה נהפכה למוצר מותרות, השכלה גבוהה, השכלה טובה. אני לא מדברת על הרווארד ואוניברסיטאות פרטיות, דווקא הם מציעים למעוטי יכולת מלגות והזדמנויות אלו ואחרות, אתה יודע, למי שמצליח בכלל להתקרב לשם, אבל אוניברסיטאות של המדינה, אוניברסיטאות ממשלתיות, השכר הלימוד בהם ב-20-30 השנים האחרונות יותר מוכפל במונחים ריאליים. מה זה הופך את ארצות הברית? זה הופך אותה לאוליגרכיה. זה אומר שרק מי שיש לו הרבה כסף יכול, עכשיו אנחנו מדברים על מעמד ביניים, מעמד ביניים כדי לשלוח את הילד לאוניברסיטה של המדינה. צריכים ההורים או הסטודנטים עצמם למשכן את העתיד שלהם ולהיכנס לחוברות של עשרות ואפילו מאות אלפי דולרים שהם כל החיים שלהם יבלו בלנסות לפרוע אותם. זה יחסום את דרכם לחפש משרות שיש בהם קצת יותר סיכון מיזמות, מהזדמנויות אלו ואחרות, כי הם ייקחו כל עבודה שצריך כדי לפרוע את החובות האלה, אחרת אין להם דירוג אשראי והחיים הכלכליים שלהם הולכים לזבל. אז אין פלא שסנדרס, קשיש יהודי נרגן ולא אופנתי במיוחד, הצליח לסחוף אחריו כל כך הרבה אנשים. הוא הציע משהו שלא היה בפוליטיקה האמריקאית. יש רפובליקאים, מכירים את הסחורה שלהם, למרות שטראמפ הביא את סחורה חדשה ומעניינת, ויש את הדמוקרטים שהסחורה שלהם עוד יותר רבשה, אפשר להגיד, מוכרת ותכונה מימי קלינטון ואלך. ופתאום בא הבחור הזה שלא מתבייש להשתמש בשורש הזה, סושיאל, סוציאליסט, בתור התואר שלו.
בוא נשמע עוד קטע קצר מנאום של סנדרס, הפעם כבר אחרי הבחירות האחרונות.
Today we're going to be talking about what it means morally and economically when one person in this country, the wealthiest person in the world, Jeff Bezos, has become $77 billion richer during this horrific pandemic while denying hundreds of thousands of workers who work at Amazon paid sick leave and hazard pay. As you may know, I asked Mr. Bezos to testify at this hearing. He declined my invitation, and that's too bad. Because if he was with us this morning, I would ask him the following question. You are worth $182 billion. That's a B. Why are you doing everything in your power to stop your workers in Bessemer, Alabama, from joining a union?
היא אמרת שסנדרס מביא שפה חדשה לפוליטיקה האמריקאית. דבר נוסף שהוא הביא זה שהוא חידש מסורת אמריקאית ותיקה שנעלמה במשך 30 או 40 או 50 שנה, וזה לתקוף את העשירים ביותר כמי שפוגעים בדמוקרטיה ובכלכלה. שסנדרס עשה את זה בהתחלה, אז באמריקה לפני 5-6 שנים, אז בארצות הברית התנפלו עליו שמדובר במלחמת מעמדות, מה שהם קוראים קלאס וורפר, אבל ככל שחולף הזמן, יש על זה, זה נהיה שיח הרבה יותר לגיטימי בארצות הברית, ואנחנו שומעים את הדברים האלה לא רק מהכיוון שלו.
אז סקרים מראים שבעיקר אצל צעירים, אבל בכל האוכלוסייה, היחס לקפיטליזם מול סוציאליזם השתנה בצורה מאוד מאוד קיצונית, ביחסית מעט שנים, פחות מעשור. If you're red, you're dead, אם אתה אדום, כלומר קומוניסט, אתה בר מוות, אז היום כמעט 50% מהצעירים, אנחנו מגיל 18 עד 30 בערך, רואים בעין חיובית סוציאליזם, כמעט 50%, ואותו דבר בערך קפיטליזם, זה די מדהים, הוא הצליח לסובב את כל התפיסה הזו. בעניין העשירים, סנדרס ועוד אנשים, ב-2008 אני חושבת, משהו כמו הרמת מסך קרתה, הרמת מסך מעל העיניים של כולנו. לא רק האנשים שנדפקו בעצמם מהשיטה, אלא אנשים נוספים שבאמת האמינו אמרנו בקונספט הזה. עכשיו כמובן מי שיש לו אינטרסים, יש לו אינטרסים, אבל הוא הצליח לסובב את השיח על השאלה אם לאחוז אחד מהאוכלוסייה, ואפילו לעשירית מהאחוז הזה, יש חלק הולך וגדל וכל כך ענקי באושר ובהכנסה, אז איך הכלכלה הזאת יכולה לשרוד? זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, ליותר ויותר אנשים יש פחות מהעוגה הכלכלית. ואז בעצם השיח נפתח כל כך לרווחה, שאפילו מיליארדרים התחילו לדבר על אי שוויון, על החלשים, על זה שזו אחת הבעיות הקשות ביותר שיש בכלכלה האמריקאית. ואז הגופים הרשמיים, כמו קרן המטבע, כמו בנקים מרכזיים, הבנק העולמי, כל מיני גופים כלכליים שתמיד נשאו את דגל לשוק החופשי וכו', התחילו להוציא מחקרים ופרסומים. איך אי השוויון בעצם פוגע, לא בחלשים רק, הוא פוגע בכולם, בכל הכלכלה, בצמיחה. הוא מונע מארצות הברית, הוא מונע מכל מדינה אחרת שיש בה אי שוויון גדול מלהתקדם. זה סוג של שחיתות שבעצם שומט את הקרקע מתחת ליסודות של, של כלכלה בריאה, של רצון של אנשים להצליח ולעבוד קשה.
כאשר אני פוגש בארצות הברית אנשי עסקים או אנשים מהמיון העליון, וזה לא משנה אגב אם זה בניו יורק, בבוסטון, בשיקגו, בקליפורניה, בפלו אלטו נניח, אז הם מדברים על סנדרס בזלזול, כאילו הרעיונות שלו הזויים או קומוניסטים. יש אגב לא מעט גם עיתונאים, גם שמאלנים, שהסבירו לי בחמש-שש שנים האחרונות שסנדרס הוא קיצוני, ואני מנסה להסביר להם שמה שהם קוראים לו קיצוני, זה בעצם מדיניות כלכלית שבאירופה נחשבת ממש מרכז, או בישראל היא נחשבת מרכז. אף אחד לא חושב שצריך להפריט את כל מערכת הבריאות וכל מערכת החינוך. אבל בעוד שעל ברני סנדרס הם אוהבים ללעוג לו, יש פוליטיקאית אחת, לא פחות משמעותית, שהאלפיון העליון של הכסף, של הכוח, בפוליטיקה, בעסקים, באקדמיה ובעיתונות, ממש מתאב כבר שנים. וזאת כמובן אליזבת וורן.
כן, ויש לזה סיבה טובה. טובה מבחינתם. בוא נשמע אותה באחת ההופעות הקלאסיות והפניניות שלה, מתגנת בשידורך את המנכ״ל של אחד מחמישה הבנקים הגדולים ביותר בארצות הברית.
This is about personal responsibility. Wells Fargo cheated millions of people for years. The Federal Reserve should remove all of the current board members who served during the fake account scam. And Mr. Sloan, you say you've been making changes at Wells Fargo for 30 years, but you enabled this fake account scam, you got rich off it, and then you tried to cover it up. At best, you were incompetent. At worst, you were complicit. And either way, you should be fired. Wells Fargo needs to start over, and that won't happen until the bank rids itself of people like you who led it into this crisis.
תראי, הסיפור של ג'ון סטמפ, המנכ״ל שהיא תוקפת אותו, מנכ״ל וולס פארגו, אז הוא מדהים. כאשר וורן מתחילה לתגן את סטמפ על פרשת החשבונות המזויפים שנחשפה בוולס פארגו, הרבה אנשים אמרו, נו טוב, פוליטיקאית מחפשת תשומת לב, לכן הקרקס הזה בקונגרס. וכמובן שעד לשימוע הזה בקונגרס, בסנאט למעשה, הבורד של סטמפ תמך בו, והעיתונות, כולל האקונומיסט אגב, הגדירו את ג'ון סטמפ כאחד הבנקאים הטובים ביותר בארצות הברית, כי זה בנק שלא ביקש חילוץ במשבר הפיננסי. אבל אחרי שוורן שמה עליו פוקוס ותגנה אותו בשימוע הזה, הכל מתחיל להשתנות. הוא נאלץ להתפטר, ואז מתברר שוולס פארגו היא בעצם מכונת הונאות ענקית, שמרמה לקוחות כבר שנים בהרבה מאוד שיטות, ומה שעוד מעניין התברר זה שהרגולטורים ידעו על זה במשך שנים, ולמעשה שתקו. ואז כמובן אחרי שהוא נאלץ להתפטר, הבנק עצמו מודה בכל מה שאליזבת וורן האשימה, והוא יוצא בקמפיין, כולל מודעות של עמוד שלם בוול סטריט ג'ורנל ובניו יורק טיימס ובכל כלי התקשורת המרכזיים. והקמפיין אומר את הדבר הבא, אנחנו, זה בנק שהוא בין 150 שנה, כן? אנחנו סוגרים וירטואלית את הבנק שלנו ומשיקים אותו מחדש, כי התרבות שלנו לאורך השנים האחרונות הייתה כל כך רקובה. ואני חושב שהסיפור הזה על וולס פארגו, זאת הסיבה האמיתית שוורן כל כך סנועה על ידי הממסד העשיר ביותר בארצות הברית. על סנדרס הם יכולים להגיד סוציאליסט, אבל וורן פשוט שולטת בפרטי פרטים בכל נושא שהיא נוגעת בו, והיא מגדירה את עצמה כקפיטליסטית.
וזו אחת הסיבות שהיא נחשבת למסוכנת יותר בעיני הממסד הזה, ואחת הסיבות שהיא משפיעה יותר. היא מגדירה את עצמה כקפיטליסטית, יוצאת מנקודת מוצא של אנחנו רוצים קפיטליזם ואנחנו רוצים שוק חופשי, אבל בוא נעשה אותו כמו שצריך, ולא במשמעות המעוותת הזאת שאתם הבאתם. וורן היא פרופסור שחקרה והתמחתה בפשיטות רגל, ואני חושבת שהיא גם באה מרקע צנוע, חושבת שיש לזה חשיבות, עוד נדבר על אולי על זה בהקשר של ג'ו ביידן, איך אנשים כאלה יש להם את האפשרות להתחבר יותר חזק לנושאים של צדק חברתי, אבל היא יוצאת מנקודת מוצא שהיא קפיטליסטית, ואז היא בעצם שולטת בחומר, היא מאוד ריגורוזית, היא מאוד בקיאה. זה שיש מחוקקת שהיא כל כך בקיאה בחומר, יכולת אינטלקטואלית כל כך מצוינת, רטוריקה, שהיא באה ומפרקת ככה, מעמידה כילדים נחלמים את המנכלים האלה של הבנקים, שהכינוי שלהם היה אדוני היקום, קצת כמו מורה, אבל עם הרבה הרבה קריזמה. לא רק שזה ראוי באמת לקנאה, הרמה של המחוקקים, אלא שזה מאוד מאוד אפקטיבי. הציבור רואה את זה, והציבור מבין שוורן עובדת בשבילו, וזה מאוד מאוד משפיע על הפוליטיקה ועל השיח. הם יכולים לשנוא אותה, והם יכולים לפחד ממנה, אבל בסופו של דבר הם צריכים עכשיו ללכת בעקבותיה. עכשיו, בוא לא נשכח ש... למרות שהיא לא הלכה עם סנדרס בכל ההצעות שלו, היא זו שאחד האנשים שהציעו לפרק את ענקיות האינטרנט, שזו הצעה שנשמעת כל כך רדיקלית, אנשים מזדעזעים, איך אפשר לפרק את פייסבוק, איך אפשר לפרק את גוגל, לא משנה שבהיסטוריה כבר עשו את זה וזה קרה. וברגע שהיא מתחילה לדבר על זה, פתאום נוצר איזשהו גל אדיר של אנשים שפתאום איבדו את הפחד שלהם להתעסק בזה. ואנשים אחרים שפתאום לא מעמידים התנגדות כל כך חמורה, כל כך נחרצת לרעיונות הלכאורה רדיקליים האלה.
Look at what happened with Facebook. I don't know about you, but a lot of people are really uneasy about how Facebook handles their data.
Yep.
So along comes WhatsApp, right? And WhatsApp says, tell you what we'll do, we'll give a whole lot better protection for your privacy. And you watch a bunch of people move from Facebook over to WhatsApp. Now, that puts Facebook in the position of doing one of two things. Either they have to get better to meet the competition, that's what a good, robust market is all about, or if you're already huge and dominate the field, just buy the competition and take their data. Facebook, of course, chose to do the latter.
אז גיא, לך ולוורן יש גם תחביב משותף, אתם שניכם עוסקים בריכוזיות.
כן, אז באמת בקיץ 2016 הוזמנתי על ידי אחד ממכוני המחקר בוושינגטון לתת הרצאה באיזה כנס על הקמפיין נגד הריכוזיות בישראל, והאם ארצות הברית יכולה ללמוד ממנו. וסדר הדברים של אותו כנס היה שאני דיברתי, ומיד אחריי דיברה אליזבת וורן. וזה היה עיתוי מאוד מיוחד, כי זו הייתה הפעם הראשונה שהיא נשאה נאום, זה כבר 5 שנים, שבו היא תקפה את פייסבוק, את גוגל, את אמזון, את כל מי שהיא קינתה כבר אז, המונופולים הדיגיטליים, ובכלל דיברה על זה שיש בעיה קשה של ריכוזיות בארצות הברית, ואין מספיק תחרות. עכשיו, החלק המעניין הוא דברים שאת התייחסת אליהם מקודם, במועד שבו וורן אומרת את זה, 2016, זה היה רדיקלי לחלוטין. החברות האלה עדיין היו עמוק בתוך הקונסנזוס של שתי המפלגות. לעמוד אז ולהגיד שבעצם ענקיות האינטרנט האלה, שבמשך תקופה ארוכה שווקו לציבור כמי שרק מקדמות את המדע, את הטכנולוגיה ואת החיים שלנו, ולהגיד, רבותיי, מדובר גם במונופולים מסוכנים, היה מאוד לא פופולרי, ווורן הייתה שם לפני כולם. בשנה, שנתיים האחרונות, כמובן כל זה משתנה, אבל ב-2016 זה נראה אחרת.
מה שקורה עכשיו עם השינוי בסנטימנט בוושינגטון נגד גוגל ופייסבוק ואמזון ואפל, הוא פשוט מדהים. דיברנו קודם על Masters of the Universe, שזה הבנקאים, שזכו למעמד כמעט מקודש. אז המעמד הזה התחיל להישחק בצורה מאוד מואצת ב-2008, אבל ענקיות האינטרנט, יזמי האינטרנט, אני חושבת שעד עכשיו הם נהנים מאיזושהי הילה של הם עשו את הכל מאפס. הם יזמים, הם נועזים, הם חופשיים, הם זזים מהר ושוברים דברים, וזה רק טוב לכלכלה. כל החברות האלה בנו מונופולים, גם בתוך ארצות הברית וגם כלפי העולם, שכבר מאוד מאוד קשה לקעקע אותם מבחינת התחרות, ואנחנו יודעים את זה, דיברנו על זה, כתבנו על זה, סקרנו את זה, חקרנו את זה כל כך הרבה. אבל בשנתיים האחרונות, כמו שאתה אומר, וזה קרה דווקא בזמן של ממשל רפובליקאי, פתאום התחילו הסדקים להיסדק.
דפנה, פה אני רוצה לחזור לדבר שאת אמרת בהתחלה, שפה אולי טיפה יש לנו חילוקי דעות, וזה הכוונות של האנשים האלה, ואני מדבר בעיקר דווקא על המפלגה הדמוקרטית. בשנה האחרונה הוגשו כמה תביעות של הגבלים עסקיים נגד גוגל ופייסבוק על מונופוליזציה, גם שהם הפרו את חוקי השרמן אקט וגם את חוקי קלייטון. אבל הדבר המעניין בתביעות האלה נגד גוגל ופייסבוק, ויוגשו עוד אגב, הוא שכאשר קוראים אותם ביסודיות, מראים שרוב העבירות לכאורה שבוצעו על ידי המונופולים הדיגיטליים האלה, מבוצעים לאורך שנים ארוכות והתחילו למעשה יותר מעשור. ובימים האחרונים ממש נחשפים יותר ויותר מסמכים על מה שנחשף כבר לפני הרבה שנים, אבל לא זכה אף פעם לאישור רשמי, וזה שבתקופה של ממשל אובמה, ה-FTC, שזה אחת מרשויות התחרויות האמריקאית, ה-Federal Trade Commission, הצוות המקצועי שלהם עשה חקירה נגד גוגל, וגילה דברים מאוד חמורים, והוא רצה להגיש תביעה נגד גוגל, אבל הבית הלבן עצר את הרשויות, הבית הלבן של אובמה. אנשים של גוגל היו מגיעים לבית הלבן, כאילו שזה חלק ממשרדי גוגל, והייתה דלת מסתובבת בין גוגל ולאחר מכן בין פייסבוק, לבין הבית הלבן, בין המפלגה הדמוקרטית לבין החברות האלה, היה שם גילוי עריות שלם. כלומר, העניין הזה שהטעויות האלה לכאורה שעשו הדמוקרטים לאורך שנים, שהם לא טיפלו בצורה רצינית בכוח של וול סטריט ובכוח של הנטיות הטכנולוגיה ובאי שוויון, והם נתנו לחברות הענק להשפיע על החוקים ועל כללי המשחק, זה לא נבע רק מתפיסת העולם, זה גם הייתה תפיסת העולם הגרינספנית הזאת של איין רנד, כלומר, אבל זה גם נבע מאינטרסים כלכליים ומזה שהיו חיבורים כלכליים רבים בין הפוליטיקאים לבין חברות הטכנולוגיה הענקיות ווול סטריט.
תראה, אובמה ספציפית זכה להרצה וחיבה מסיבות טובות. הוא היה הנשיא השחור הראשון, באמת הישג יוצא מגדר הרגיל במדינה ש... הגזענות עמוקה ונפוצה בה. הוא אדם שהגיע מרקע לא פריבילגי. הוא גם היה ג'נטלמן, משכיל ורהוט ואלגנטי. בשמונה שנותיו הוא הצליח להעביר רפורמת בריאות שאני חושבת דורות לא הצליחו להעביר אותה. אבל בגדול הייתי אומרת שאובמה היה פוליטיקאי ומנהיג כושל. רוב הזמן. הוא נורא חתר לקונצנזוס, להסכמה דו-מפלגתית, ובכך הוא היה בעצם מנהיג חלש. עבור האנשים שאותם הוא התיימר לייצג, הוא בא להבטיח שינוי, והשינוי שהוא חולל בתקופה שהוא היה, היה זעום. אפשר אפילו להגיד שהרבה דברים השתנו גם לרעה, זאת אומרת, לא היה שיפור בשוויון. לא היה שיפור במעמדם של השחורים. היו כמה חוקים שהצליח להעביר, שוויון בעבודה ודברים כאלה שהם, אני חושבת שגם נשיאים רפובליקאים היו מצליחים להעביר אותם. כמו שאתה אומר, הוא היה קשור בעבותות לאינטרסים כלכליים מאוד מסוימים. אם זה בגלל שהוא פוליטיקאי של שיקגו, שאנחנו יודעים שזה בירת הפוליטיקה המושחתת והביצתית של ארצות הברית, ואם זה בגלל שהוא גם היה שבוי בקונספט. זה, אתה יודע, ביני לבינך יש את הספקטרום על זה של האם הם התכוונו לדברים רעים או לא. ולאחרונה חשפו איך הוא דחק את ביידן ואשתו מכל מיני אירועים. זה כאילו רכילות וזה שטות, אבל אני חושבת שזה מעוטט ומייצג לנו משהו. הוא גם לא רצה לתת את התמיכה שלו לביידן, הוא עודיף את קלינטון, ובסופו של דבר נאלץ לתת לו את התמיכה בסיבוב האחרון די בעל כרוכו. וזה גם מחזק את הרושם שיש פה מישהו שהוא לא קצעקתו, לא אותו אביר שינוי שוויון שכולם מחזיקים ממנו. נורא מצחיקה, ההתפעלות של השמאל בישראל מאובמה מבוססת בעיקר, אני חושבת, על האלגנטיות, על האישיות הקולית שלו, ועל הג'נטלמניות הניכרת, הנראית לעין שלו, והרבה פחות על מה שהוא עשה בפועל.
וכאן אנחנו מגיעים כבר בעצם לביידן, שרוצה בעצם אולי קצת גם להתנקם באובמה, והתחיל לעשות שורה של צעדים שונים מאוד מהנשיא הדמוקרטי הקודם, ואנחנו תכף נדבר על מה שהוא כבר עשה בפועל, אבל אם הזכרנו את המונופולים הדיגיטליים, אני רוצה לדבר על שני מינויים ראשונים שלו שעשויים לאותת שהוא הולך בכיוון שונה מהותית מהנשיאים בארצות הברית ב-40 או 50 השנים האחרונות, ואני כמובן מדבר על לינה קאן וטים וו.
אני מבינה שאתה פגשת את לינה קאן לפני כמה שנים, ספר לנו מה קרה.
כן, פגשתי את לינה הרבה פעמים, והסיפור היה שב-2017 לינה, שאז הייתה, עדיין לא סיימה את התואר השני שלה במשפטים בייל, פרסמה מאמר שקראה לו The Amazon Antitrust Paradox, ובעצם תקפה את כל השיטה של ההגבלים העסקיים בארצות הברית, של Chicago School of Economics, של ה-40 שנים האחרונות, ואמרה, אמזון היא בעיה בגלל הלקוח האדיר שבידיה, ובעצם הדרך שבה אנחנו בארצות הברית מתמודדים עם חברות ענק, כבר הרבה מאוד שנים זאת בעיה. והמאמר הזה מאוד עניין אותי, ואני החלטתי לעשות דבר משונה, ובאותם ימים אנחנו יזמנו בשיקגו כנס, בנושא ריכוזיות, ואני אמרתי, אני אביא אותה פה לשבת עם כל האריות של ה... השמרניים של הכלכלה, ולינה באמת הגיעה ואמרה להם את דעתה, והיה איזה אי נוחות בחדר, הבאתי עוד כמה אנשים מסוגה, שנה אחרי זה הבאתי את טים וו, שהוא פרופסור בקולומביה, שגם מחזיק בדעות דומות מאוד שלה, שאומרות שהגבלים עסקיים לפני הכל צריכים לטפל לא רק במחירים, של מוצרים, אלא גם ב, לא רק במה שקוראים רווחת הצרכן, אלא לפני הכל בכוח הפוליטי של תאגידים. ובאמת, בארבע שנים האחרונות בהדרגה, חבורה קטנה של כלכלנים ומשפטנים ועיתונאים ופעילים חברתיים שהיו די בשיליים, בהדרגה נכנסים לתוך ה... ומשפיעים יותר על השיח בוושינגטון. זה התחיל כבר בתקופתו של טראמפ, אז הם לא היו בעמדות ההשפעה, אבל כבר הם השפיעו על השיחה, וזה מגיע עכשיו לסיאו באמת, שלינה קאן מתמנה, ביידן ממנה אותה ל-FTC, ל-Federal Trade Commission, לאותה רשות שסגרה את החקירה נגד גוגל, וטים וו מתמנה להיות יועץ של ביידן, לענייני תחרות וטכנולוגיה, וצריך להבין, טים וו זה בן אדם שהספר האחרון שלו, זה, הוא קורא לו קללת הגודל, כלומר זה בן אדם שהמותג שלו זה אני נגד חברות גדולות פרסה, ללא קשר אפילו למה הם עושות, כי ריכוז כוח כלכלי פרטי הוא בדרך כלל סכנה לכלכלה ולדמוקרטיה.
זה מאוד חשוב המינויים האלה, אני חושבת שזו אחת ההפתעות הנעימות לפחות לנו, שלא ציפינו לצעדים כאלה נועזים מביידן, אבל לא פחות חשוב מהצעירים, ההיפסטרים האלה, זה שאנשי הממסד הישן עכשיו מבינים שהעולם השתנה, הם מדברים בשפה אחרת, הם גם עושים דברים אחרים. אחד הבולטים שבדברים הוא בעצם מינויה של ג'אנט ילן, היא הייתה נגידת הבנק המרכזי, מייצגת של בדיוק של האמצע של הממסד המוניטרי והכלכלי, ועכשיו כשרת אוצר, שדרך אגב במאמר מוסגר, שר אוצר של ארצות הברית הרבה פעמים זה סוג של עציץ, או לכל היותר שגריר שהולך לכל מיני מדינות, ומשווק חוזים עם חברות אמריקאיות, הרבה שר האוצר עסקו בעיקר בזה, ככלכלנית עבודה שמתמחה בתחום העבודה, היא פתאום התחילה לדבר על אי שוויון, על תחרות, על המערכת הפיננסית שדרוש לה ריסון. היא שוברת חזק מאוד לכיוון, אפשר לקרוא לו קיינזיאני. אנחנו נשים כמה כסף שצריך, כי הסיכון האמיתי לכלכלה האמריקאית עכשיו זה שהיא תישבר. תקציב האחרון שהממשל מציג, שתקציב זה מן הסתם משרד האוצר, גם אחראי במידה רבה עליו, הוא תקציב פרוגרסיבי בצורה מדהימה, עם המון תקציבים לבתי ספר של אוכלוסיות חלשות, לבריאות וגם למחקר ולפיתוח ומדע, שזה משהו שקוצץ קשות לאורך השנים, לא רק אצל טראמפ, אבל הרבה מאוד אצל טראמפ. זה אחד הסמנים הגדולים של השינוי שמתחולל.
Another consequence of an interconnected world has been a 30-year race to the bottom on corporate tax rates. Competitiveness is about more than how U.S. headquartered companies fare against other companies in global merger and acquisition bids. It's about making sure that governments have stable tax systems that raise sufficient revenue to invest in essential public goods and respond to crises, and that all citizens fairly share the burden of financing government. President Biden's proposals announced last week call for bold domestic action, including to raise the U.S. minimum tax rate and renewed international engagement, recognizing that it's important to work with other countries to end the pressures of tax competition and corporate tax base erosion.
אז שמענו כאן את ג'אנט ילן מדברת על מרוץ של 30 שנה לתחתית במיסוי תאגידי. זאת אומרת, כל מקום בעולם, כל מדינה משלמות מס חברות אחר. באירלנד 12.5%, בארצות הברית 28%, והיא אומרת, בואו נפסיק עם זה. בואו נקבע מינימום שכל המדינות יתחייבו לו, כדי שלא נעשה תחרות במשהו שהוא בעצם לא הוגן. היא רוצה שהכלכלה הגלובלית תשגשג ומתבסס על מגרש משחקים מוזן והוגן.
כן, דפנה, אבל את יודעת, אני חוזר לשאלה מקודם. למה הם חיכו 30 שנה? הרי התהליך הזה של ה-race to the bottom, שכל מדינה מתחרה במדינה אחרת כדי למשוך חברות, ובסופו של דבר השיווי משקל הוא שחברות רב-לאומיות לא משלמות מיסים בשום מקום, הרי ברור שזה הזיק לכולם. ויש לי הרגשה שהפוליטיקאים פשוט, ובעיקר בארצות הברית, היו שבועים על די הכסף של חברות הענק. I'll be playing with the money like whoa. Still got a lot more to go.
Made a bag for a walk through the door. Throw it up, make it rain, let it go. אני אציע את הרקע ההיסטורי. רק לפני 30 שנה בעצם נפתח הפתח של הגל הגדול האחרון של הגלובליזציה, עם נפילת הגוש הסובייטי וחומת ברלין, ואז סופוצין לארגון הסחר העולמי. רק אז בעצם התחילה ההזדמנות להשתמש בתחרות הזאת של המיסים במרוץ לתחתית. וחברות ראו כי טוב, ואז, כמו שאתה אומר, נכנסו האינטרסים. עכשיו, תחשוב על מדינות כמו אירלנד. אירלנד לפני 30-40 שנה הייתה מדינת עולם שלישי, ענייה, מרודה, בקושי היה שם חינוך חובה חינם. והיא אומרת, איך אנחנו יכולים להתקדם, איך אנחנו מתאשר, איך אנחנו לדאוג לאיכות חיים, רמת חיים גבוהה לתושבים שלנו. והם מורידים את מס החברות ומציעים לחברות אמריקאיות. יש המון מנכלים ובעלים של חברות שהם ממוצא אירי, אז ככה אפשר לדבר איתם, וגם הפרשי הזמנים בין אירלנד לחוף המזרחי הקטנים. בואו עלינו, תקימו פה מפעלים. זה הייתה דרך בעצם למשוך מה שנקרא השקעות זרות ישירות. בונים מפעל, כמו שחברות אמריקאיות בונות בישראל, מביאים מקומות עבודה, הכנסות, מיסים, וזה נהדר בשביל המדינה, ובאמת אירלנד פרחה ושגשגה. אבל באיזשהו מקום המשחק הזה, העשייה הזאת נפסקה, ומה שנוצר זה מקלטי מס, גרידה. אתה שם תיבת דואר בלוקסמבורג או ב-EA קיימן, תיבת דואר. ואתה רושם את המשרד שלך שם, ואז אתה רושם את ההכנסות שם, לא משנה איפה מכרת את הדברים שלך, את השירותים שלך באמת, ועושה תרגילים חשבונאיים שכל תפקידם הוא בעצם להוריד את חבות המס שלך למדינה שלך ולמדינה שבה אתה רשום למינימום. אמזון, עם מאות מיליארדי דולרים בהכנסות, שילמה 16% מס חברות אפקטיבי, כלומר מה שהיא בתכלס שילמה ב-2019. 16% זה מה שמשלמת טלרית בבנק שמסתכלת קצת יותר משכר מינימום. אז זה מאוד משתלם להם, ולכן אף אחד לא חשב על זה. מה זאת אומרת? אנחנו לא נפגע בהזדמנות שמדינות עניות להתאשר, להביא להן השקעות וכו', אבל בפועל זה לא באמת השקעות, זה לא באמת עבודה. זה תרגילים של חברות.
את יודעת, דפנה, גם הסיפור הזה על אירלנד הוא קצת לדעתי נופח לאורך הרבה מאוד שנים. ברגע שאם אירלנד, הדבר העיקרי שהיא מציעה לחברות, זה את היכולת לעשות תרגילי מס, אז בסופו של דבר, בכלכלה כמו אירלנד, מגיעות באמת הרבה חברות שעושות שם קול סנטרים, והיא בעיקר חברות שקובעות שם את משכנן המיסוי, אבל בסופו של דבר זה לא באמת מקפיץ את הכלכלה. ושמסתכלים לעומק על הכלכלה האירית, רואים שגם שם התרגיל הזה של משיכת חברות זרות העשיר בעיקר חלק קטן מאוד מהאוכלוסייה. אירלנד לא הפכה להיות סטארט-אפ ניישן, נניח כמו ישראל, בגלל שזה היה מבוסס על מיסים או על תרגילי מיסים, או על, כמו שאמרת, על תיבות דואר של חברות דיגיטליות ענקיות.
מדויק, כי היו שם מפעלים שבאמת נבנו, אבל זה מעט, וכמו שאתה אומר, כלכלנים אירין אמרו לי, כמו שבישראל הייטק מצומצם לקבוצה קטנה באוכלוסייה, באירלנד זה אפילו עוד יותר. אבל גיא, בואו נדבר על, נושא אחר שהוא נראה כמו מהפכה שהתחוללה בשנה האחרונה.
ונדמה לי שאת מדברת כמובן על, הגירעון ועל ההוצאה הציבורית, על הניהול מדיניות המקרו-כלכלית, ונדמה לי שזאת עשויה להיות המהפכה הבאה. כי במשך 30 שנה, גם ימנים וגם שמאלנים, בארצות הברית ובמערב, עוסקים ללא הפוגה בשאלה של גודל החוב והגירעון, ובצורך לקצץ, מדיניות הצנע שהייתה אחרי 2008, האוסטריטי, ואז באה קבוצה של אנשים, שהוגדרה עד ממש לא מזמן כהזויה, ואומרת, תשמעו, אפשר להרחיב את ה... גירעונות של הממשלה ואת ההוצאה הממשלתית ואת החוב הממשלתית הרבה יותר ממה שנדמה לכם, בעיקר בארצות הברית. ואת הקבוצה הזאת מובילות שתי נשים, אחת צעירה מאוד והיא בכלל לא כלכלנית, ואחת היא פרופסור לכלכלה. בואו נשמע את אלכסנדריה אוקסיו קורטז ואחריה את סטפני קלטון.
You know, if all these folks are worried about the deficit when a Democrat takes back the White House, let's roll back that $2 trillion tax cut. I'm down. If you're worried about the deficit and if you're worried about our national debt, let's raise some taxes. Let's make sure that Jeff Bezos pays what he needs to pay and contribute to this country. Let's make sure Facebook pays taxes for once. Let's make sure Walmart pays taxes for once so that they don't pay less than undocumented immigrants do in taxes in the United States of America.
The government's budget is nothing like a household budget. This is the problem. They're not like us. Their budget doesn't work the way our budgets work. Deficit spending by the federal government isn't the same as you and I spending more than we make year after year. Borrowing by the federal government isn't the same as you and I going out and putting money on a credit card. One of us issues the currency. They do. The other one of us, you and I, are merely using the US dollar. So we have a distinction to make between currency issuers and currency users. The issuer of the currency, the federal government in this case, can never run out of it, can never go broke, can never have bills coming due that it can't afford to pay, can't become insolvent, can't end up like people you may know, right, who took on too much debt and got into trouble and were forced into bankruptcy.
דפנה, בואי תסבירי לנו מה שמענו.
עוד דוגמה, קורטז, למחוקקת שמעוררת קנאה בשליטה שלה בחומר, בידענות, בבקיאות, בהכנה. ועוד אישה צעירה שאין לה רקע כלכלי מעמיק במיוחד, היא עבדה כמלצרית לפני שהיא הגיעה לפוליטיקה. עכשיו, הרעיון הוא כזה, אני אסביר אותו מאוד מאוד בקצרה. ארצות הברית מדפיסה דולרים. כל עוד היא שולטת בהיצע הכסף שלה, היא יכולה בעצם לממן את עצמה. כל עוד הדולר מקובל כמטבע, הילך חוקי, בינלאומי, תקף, הוא הכי מבוקש עדיין בעולם, למרות כל התחזיות הזעם שמעמדו ירד ככל שארצות הברית תדפיס כסף וככל שהיואן הסיני יתחזק וכולי. הרעיון הוא כזה, אם הבנק מדפיס כסף, בעצם, מה זה מדפיס כסף? הוא בעצם קונה אגרות חוב ממשלתיות, מה שאומר שבעצם הוא מלווה כסף לממשלה. זו התיאוריה המוניטרית המודרנית על רגל אחת, והיא נחשבה להזויה לחלוטין, אני חושבת עד אפילו לפני שנה, פשוט צחקו על אנשים שהזכירו אותה, זה כשפים, זה קסמים, זה רעיון עיוועים. אבל מה שקרה בפועל, בזמן ממשל טראמפ, בזמן הקורונה, קריסה כלכלית בגלל המגפה, הבנק הפדרלי מתחיל לקנות, ממשיך, מגביר, את קניית האג"ח הממשלתיות ואגרות חוב אחרות, לטריליוני דולרים, אנחנו מדברים על איזה 7 טריליון דולר תוך חודש וחצי בערך, ובפועל מממן את התקציב של ממשלת ארצות הברית, שכמובן התנפח לרמות מטורפות, צריך לתמוך במובטלים, בחלטניקים, צריך לשלם לעסקים קטנים שיחזיקו את העובדים שלהם, צריך לשמור שחברות התעופה לא יקרסו. כל הדברים האלה בעצם בבת אחת ממש בום בפרצוף. התיאוריה המוניטרית לא כזו הזויה כמו שחשבתם, הבנק הפדרלי, כן מממן את הכלכלה, כן מממן את האוצר. עכשיו, מה חשוב פה? פעם הבנק הפדרלי היה מזרים כסף לשוק, זה שווקים פיננסיים. היום אנחנו מדברים כבר על כלכלה ריאלית, במובן של חיבור בין הפעילות של הממשלה לבנק הפדרלי, למרות שהם אמורים להיות לא מתואמים, וזה תיאורטית, אני חושבת שעקרונית, אסור לבנק הפדרלי לממן את התקציב, ובכל זאת זה עבד ככה. אז כל הסיפור הזה, דבר שני, כמו שאמרת, שנים, שמאל, ימין, ארצות הברית צריך לקצץ. ב-2008, הנשיא אובמה מציע חבילת תמריצים מאוד מאוד גדולה, הקונגרס נלחם בו, בשן ועין עד שמצליחים לצמצם את זה, לא נותנים לו לעשות חבילה נוספת, יתר על כן, הממשלה הדמוקרטי עצמו לא הוציא את כל הכסף שהוקצה לו לחבילה הזו, זה פשוט דבר מדהים. הם היו יכולים לפתור כל כך הרבה בעיות כלכליות אם הם היו משקיעים את הכסף שנחוץ אז. היום מדברים בכל מדינה בעולם, בארצות הברית, בבריטניה, בגרמניה, בכל האיחוד האירופי, בישראל, על הרחבה תקציבית, מה עם הגרעון, מה עם החובות? כרגע אחרינו המבול. אנחנו לא מתעסקים עם זה, יש משבר כלכלי. והדבר הזה לא יהיה ייחודי רק למשבר. הוא יקש אורשים והוא ימשיך הלאה.
דפנה, דיברנו עד עכשיו על איתותים שביידן עושה לגבי המדיניות הכלכלית. זה אגב איתות מעניין מאוד, העניין הזה שביידן הודיע על השקעות של טריליונים בתשתיות, בחינוך, במדע, למרות הגירעונות התקציביים הגדולים. ואני חושב שבסך הכל הוא מסמן היום 4 מהפכות פוטנציאליות, בהגבלים עסקיים, ביחס לחברות ענק ולריכוזיות, במיסוי של החברות הגדולות, בהשקעות בתשתיות, בחינוך, וכמובן ביחס לחוב ולגירעון. אבל את כל הדברים האלה צריך לראות אם הם באמת יבשילו, וזה יתברר בחודשים ובשנים הקרובות. אבל יש כמה דברים, ואיתם נסיים את הפודקאסט הזה, שהוא כבר עשה בפועל ב-100 הימים הראשונים שלו בבית הלבן.
אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לדבר עליו, הוא דווקא לא כלכלי, זה החיסונים. ביום השבעתו של ביידן, הממוצע השבועי היה 200,000 חיסונים ליום. תוך פחות מ3 חודשים הוא איתה את הגה הספינה, וכעת הממוצע הוא יותר מ3 מיליון מנות ביום. עכשיו, למה זה קרה? האם הוא שינה את מערכת הבריאות? האם הוא שלח יותר אחיות? האם הוא פתח מרפאות חדשות? לא ממש. הוא התחיל מיצרת כוונות. הוא אמר שחיסונים והמגפה בכלל, המצב הבריאותי שתושבי בארצות הברית, הם פריוריטי עם עדיפות פדרלית. בניגוד לקודם לטראמפ, שהשיטת ניהול שלו של המשבר הייתה להילחם עם מדינות על המשאבים שנחוצים כדי לטפל במגפה, שלא לדבר על להכחיש בהתחלה וכו'. אז כבר הצהרת כוונות של מישהו שאומר, יש לנו משבר, אנחנו חייבים להתמודד בו, זה בעיה של כולנו, ואני כנשיא מטפל. מעבר לזה, כמובן שזה נפרט לפרוטות של תקציבים ותאומים וניהול, שהוא שם אנשים מאוד מוכשרים ובעלי כישורים לעשות את הדברים האלה, וזה נכון לגבי כל המשרדים הממשלתיים, המינויים שלו, לא רק רגולטורים, רגולטורים זה עבודה לטווח ארוך, אנחנו מדברים על אנשים שעושים את העבודה התפעולית ביום-יום, הממשל סוף סוף מצויד באנשים, הממשל הקודם לא הצליח לאייש את כל המשרות האלה, החליף בעלי משרות כמו גרביים, שלא לדבר על זה שהוא מינה אנשים שאוהבים אנרגיה פחמנית לממונים על איכות הסביבה. אז זה דבר אחד חשוב. הוא העביר חבילת תמריצים של 1.9 טריליון דולר. עכשיו, שוב, בממשל הקודם גם העבירו תמריצים, בהיקף כמעט כפול. החבילה של ביידן היא הרבה יותר פרוגרסיבית, אמנם ביקורת עליו בגלל שהוא לא העלה את שכר המינימום, אבל צריך לזכור בפוליטיקה, פוליטיקה זה משחק של פשרות. אני חושבת ששכר המינימום יעלה בסופו של דבר, אם ביידן יצליח לצבור את הכוח הפוליטי שנראה, והתמיכה שנראה שגדלים בו. זו חבילה פרוגרסיבית מלמטה ומלמעלה. הוא הציג תוכנית תשתיות של 2 טריליון דולר, כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים אם זה יוצא לפועל, אבל יש רצון רב לעשות את זה, והכרה בצורך. המינויים שהוא מינה, אמרנו ג'אנט ילן, המון מינויים של אנשים שיש להם מודעות, לקיימות, לאיכות סביבה, אפילו בבנק הפדרלי, שזה גם כן מאוד מעודד לגבי ההמשך. הוא הביע תמיכה בהתאגדות של עובדי אמזון, שזה, אני חושבת, באמת בלתי נתפס, לנשיא אמריקאי ב-30-40 השנים האחרונות. אתה זוכר לנשיא שדיבר ככה, גיא?
לא, אני חושב שהאחרון שדיבר ככה היה בטח FDR.
משהו כזה, כן.
דפנה, כרגע באופן מדהים לא רואים הרבה השפעה לכל המהפכה הזאת שמתרחשת בארצות הברית על השיח בישראל, כולם כאן עוסקים בחודשים האחרונים רק בשאלות של ביבי או לא ביבי, אבס או לא אבס, וכמובן בן גביר וסמוטריץ'. ונפתלי בנט והילד שקד, שנחשבים לאנשי המפתח בכל ממשלה שתקום כאן, ואפילו זוכים לפעמים לאיזה חיבוק משונה מהשמאל, מציעים לנו היום את תוכנית סינגפור, ובנט מדבר על חזרה לימי רייגן. כלומר, בגדול המדיניות הכלכלית שהם מציעים לנו זו אותה מדיניות שעכשיו ארצות הברית עושה, מפנה אליה את הגב, עושים סיבוב פרסה ומתרחקים מהם. איך את מסבירה את זה?
אנחנו ראינו חשיפה של עיתון הארץ על פורום קהלת, על גורמים שחלקם בעצם ממומנים על ידי גורמים זרים מחוץ לישראל, שמקדמים את המדיניות הזו. הם מצליחים איכשהו ללכת יד ביד, לקשור אותה לאידיאולוגיה של ימין מתנחלי ואמוני, שאנחנו יודעים שיש לה הדים מאוד חזקים, נופלת על אוזניים קשובות. זה עצוב כמה זה מיושן, ולא צריך אפילו ללכת לארצות הברית, שכמובן אמרנו היא משפיעה עלינו, ואנחנו מאוד פתוחים וקשורים עליה, אלא בכל מדינה אחרת בעולם, כולל הפוליטיקאים השמרנים, התמיכה הממשלתית במערכות בריאות, השירותים הציבוריים, הטובין הציבוריים, הולכים ומתחזקים גם בממשלים שהם לא, כמו שאמרת, מרכז. הם אפילו לא מרכז, הם ימין כלכלי. מרקל היא לא מרכז כלכלי, אולי בהשוואה לארצות הברית, אבל בכל מקום בעולם נוכחים לדעת שלממשלה יש תפקיד שאין מישהו שימלא אותו במקומה. זה לא אומר שהממשלה צריכה לתכנן את כל הכלכלה, כמו שהיה בשנות ה-50 וה-60 בישראל, אבל זה אומר שיש דברים שאנחנו משאירים אותם לשוק החופשי, ובטח במדינה כמו ישראל, שבה פערים מאוד גדולים, שבטיות, קבוצות שונות שזקוקות כל אחת לדברים שונים, אנחנו רואים את הפערים רק הולכים ומתרחבים, זקוקים, אנחנו זקוקים לזה, אנחנו זקוקים ליד הזאת שמנהלת את זה ותומכת בזה. חיסונים לקורונה לא הומצאו על ידי גורמים פרטיים בוואקום, שוק חופשי פרוע. הם הומצאו על ידי אנשים שנעזרו במימון ממשלתי, במחקרים שנעשו באוניברסיטאות ממשלתיות, במענקים שנתן הממשל האמריקאי, וכמובן משתמשים בכל התשתיות שהן תשתיות ציבוריות, כמו חינוך טוב, תשתיות פיזיות, כמו אינטרנט מהיר שצריך להגיע לכל פינה בארץ ובפריפריה. ואנחנו לא צריכים לחכות לטובות של ההחלטה והרצון הטוב של גורמים פרטיים שהחליטו לעשות את זה. ולכן אני מאמינה שהציבור בסופו של דבר לא יהיה כל כך עיוור יורידו לנו מיסים, זה נורא נורא נחמד וטוב. זה לא יתקבל כל כך בברכה כמו שאולי אותם פוליטיקאים חושבים.
אוקיי, דפנה, אנחנו נזמין אותך שוב לדבר על זה כאשר זה יהיה רלוונטי, וזה נראה לי שזה יהיה כן רלוונטי. עד כאן המרקרים להשבוע, תודה רבה לדפנה מאור.
תודה.
גזלנו היום יותר משעה מזמנך, ואת חייבת כמובן לחזור למסופים ולאתרים הבינלאומיים. תודה ליונתן מניאביץ', תודה לדן ברומר, לאמיר פקטור, שיהיה לכולנו חג עצמאות שמח ונהדר. תשתדלו לא לאכול יותר מדי ותשמרו על הסביבה שלנו. בסופו של יום אנחנו לא אמריקה, הכל כאן קטן וצפוף. שבוע הבא תשוב אלינו ענת ג'ורג'י, להתראות. יש לי יום יום חד, יש לי חד יום יום, יש לי יום יום חד, הללויה, יש לי